אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כנר ראשון של חנוכה. אני יודע שכולי אלמה, העולם כולו צופה בחלקו הגדול בגמר המונדיאל, ברגעים שאני מנסה להתכנס ולדבר על חנוכה, ויש בזה סמליות. מפני שהחנוכיה, אף על פי שבמקורה אמורה להיות אירוע של פרסום הנס, משך היסטוריה יהודית ארוכה הייתה אירוע של התכנסות אל הסיפור היהודי מתוך מרחב שהוטבע באור אחר, הוטבע באורות של הקריסמס, של חג המולד. אני רק שבתי לפני כמה ימים מלונדון שמוארת כולה באורות חג מולד, והיהודי ביקש להאיר לעצמו באור אחר בכל מקום שהיה על פני הגלובוס, ולכן התנועה של חנוכה היא תנועה של יציאה החוצה, אבל תנועה של יציאה החוצה שבמציאות ההיסטורית היהודית הבליטה את הצורך שיהיה איזה פנים שנותר לא נגוע בידי רעשי החוץ, או לא בלוע. לא הייתי אומר לא נגוע, אלא לא בלוע, וזו הבחנה שאני חושב שיש בה חשיבות. אנחנו נבעיר את האש שלנו כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, ואמרנו שהזמן הזה הוא זמן החנוכה, הוא המעבר מיום כף ד' ליום כפי של חודש כסלב, הוא גם היום ה-18 חי של חודש דצמבר לשנת 2022, שתמה לגבוה, הולכת מן העולם. ואני רוצה להתחיל את המסע הזה שלנו היום, שיהיה מסע אל מהותו של חג החנוכה, ולא מסע בודד, אלא מסע עם אדם מסוים, שאני עדיין לא מזכיר את שמו, אבל הרוב כשאני מדבר כאן על חנוכה, בנר הראשון של חנוכה, אני אוהב לשוב אל קושיית הבית יוסף. קושיית הבית יוסף היא בעצם שאלה שמופיעה בספר בית יוסף, של רבי יוסף קארו, איש ההלכה הדגול וגם המקובל מחכמי צפת במאה ה-16, הוא האדם שמאחורי החיבור הקנוני כל כך להלכה היהודית השולחן ערוך, והוא שואל שאלה הלכתית לגבי המהות של הדלקת נרות חנוכה והמהות של היום הראשון, של הנר הראשון של חנוכה. מפני שהוא אומר, אם מה שמסופר לנו וידוע לכולם מגיל צעיר כל כך, אותה אמירה שהיא בעצם היסוד לחנוכה, עליה מבססים חכמים את חנוכה, השאלה מהי חנוכה, נהנית בתשובה של נס פך השמן. כלומר, בהיסטוריה היהודית, כאשר רוצים להבין מה זו חנוכה, הולכים אל נס פך השמן, אל השמן שהיה אמור להספיק ליום אחד, והספיק לשמונה ימים, והוא יסודו של כל החג הזה, מה שיוצר, הייתי אומר, לאורך ההיסטוריה היהודית, גם איזשהו דיון בלתי נגמר, כי מצד אחד, מהי חנוכה? זו חנוכה, נס פך השמן. מן הצד השני, ברור שהסיפור ההיסטורי של מרד החשמונאים, מרד המכבים, הוא סיפור שאי אפשר להכניסו כולו לפח שמן אחד, והבחירה להציג פח שמן אחד כסמל כל הסיפור הזה היא בחירה מאוד מודעת ומאוד ספציפית. אבל מה ששואל רבי יוסף קארו, וזו היא ככל הנראה לא שאלתו, אלא שאלה קדומה יותר, מה הנס שאנחנו מציינים בנר ראשון של חנוכה? מפני שאם השמן היה אמור להספיק ליום אחד, אז ביום הראשון ממילא אמור היה להיות שמן. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדליקים חנוכיה ביום הראשון, אנחנו משחזרים פה משהו טבעי. הנס החל כביכול מן היום השני בלבד, כי השמן היה אמור להספיק ליום אחד. לשאלה הזאת יש אין ספור תשובות, ואני אפילו הקדשתי לה מסע שלם לתשובות השונות, כי אני חושב שהשאלה שיש בה משהו מעט נוקדני, ויש בה משהו שילד מסוים היה שואל, ילד אחר לא היה שואל, הוא היה מקבל ואומר, אם היו 8 ימים שבהם דלקה החנוכיה, היא צריכה להמשיך בימינו באופן סמלי, ולא לכבות משך 8 ימים, ולא צריך לשאול את שאלת מה הנס ביום הראשון. יש בשאלה הזאת משהו מאוד יהודי, משהו מאוד נכנס לפרטי פרטים. והתשובה שאני הכי אוהב, היא שהנס האמיתי הוא עצם העובדה ששמן דולק. כן? זה הנס שאנחנו נוטים לשכוח. הנס של היומיום. העובדה שהפכנו לעצמנו את הטבע לדבר שהוא שגרתי וממילא הוא על דרך אגב. אבל למען האמת, שמן, החומר הזה, המופק מן הזית, העובדה שהוא מסוגל לבאור, יש לה הסברים, ודאי יש לה הסברים. אבל היא צריכה להיות בעינינו פלא, כפי שהיא ככל הנראה פלא בעיני התינוק שרואה נר דולק בפעם הראשונה. אבל למה אני מזכיר את השאלה הזאת? מעבר לעובדה שרציתי לומר שעצם השמן הוא פלא. הדברים הבסיסיים הם פלא. השאלה הזאת מעידה על המצב היהודי לגבי חנוכה, שהתחלנו בעצם לצלול לתוכו, שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן בעצם את מה אנחנו חוגגים כאן. בעצם מהו הנס? איפה הנס תמון? האם הנס תמון באותו סיפור על נס, על נס פח השמן? לא, אפילו התלמוד, אפילו המדרשים העתיקים, נותנים לנו כמה אפשרויות להבין את חנוכה ולספר לעצמנו את סיפור חנוכה. האם אנחנו מספרים לעצמנו את אותו סיפור של נס פח השמן, כלומר חנוכה שהופך להיות מאורע רוחני, שמרכזו הוא רוחני ודתי, והנס הוא הרי במה שמעל ליכולתם של בני אדם, או שחנוכה הוא אותו הסיפור ההיסטורי על המכבים, בני חשמונאי, שעורכים כאן מרד ספציפי מאוד, בתוך, כחלק מרקע היסטורי שלם של התפשטות הלניזם, ויש כאן קבוצה שלא מוכנה כל כך מהר להתאמע, לפחות לא לחלוטין, בהלניזם כפי שעמי האזור מוכנים בעצם לקיים איזה סחר מחר מאוד חופשי עם ההלניזם, משמרים את מה שנותנים להם לשמר, אבל בראש חוצות, כלפי חוץ, מאמצים את ההלניזם, יש כאן קבוצה שלקחה את גורלה הזהותי, תרבותי, דתי בידיה, ואם תרצו בשפה מודרנית גם לאומי, ריבוני בידיה, וזה הסיפור. מכאן כמובן יש קשר שוודאי טופח מאוד בשירים ובחיבורים בין הציונות לבין המכבים. מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? עכשיו, לכאורה, באמת הסיפור הדתי על חנוכה הוא הסיפור על נס פך השמן, אבל גם זה אינו לגמרי נכון. מפני שכמו שאמרתי, כבר אם נחזור לתקופת התלמוד, גם כבר אם נחזור למדרשים העתיקים, אפשר לראות כל מיני מבטים על חנוכה וכל מיני צדדים שלו, והחנוכה של הנס והחנוכה של המעשה המלחמתי ההיסטורי, שניהם נוכחים, והעובדה ששניהם נוכחים מידע על כך שאנחנו לא יודעים לבחור מביניהם. כאן אני רוצה להכניס לתמונה את האדם שבשנה הזאת רבים מציינים 150 שנים להולדתו, אירועים סביב שנת 150 שלו החלו להיות מצוינים במרחב, וזהו המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. אני יודע שהביטוי משורר לאומי הוא ביטוי שיש בו איזשהו מימד, ותמיד יהיה איזשהו מימד מגוחך, ובכל זאת, כאשר מדובר בביאליק, הוא ראוי לכינוי הזה מפני שהוא היה משורר בעל אחריות לאומית ובעל תודעה לאומית, ובעל הבנה שאם הוא איש תרבות, אם הוא משורר, אם הוא רוצה להיות מה שקרוי איש רוח, אז זה לא נוגע רק לחיים הפנימיים שלו, אפרופו פנים וחוץ, אלא זה צריך להיות דבר מה שנוגע למרחב, לתרבות באשרי, אם כבר דיונים על תרבות, מה תרבותך, אם אתה הלניסטי, אם אתה יהודי, מה זה אומר בכלל. לכל הדברים הללו אנחנו ניכנס במסע הזה. אבל ביאליק, פחות או יותר בשנת 1926 כמדומני, מוזמן בחג החנוכה לנאום בכנס לציון כך וכך שנים, חצי יובל, אם אינני טועה, לייסוד קקל, הקרן הקיימת לישראל. וביאליק, כאשר מזמינים אדם כמותו, כמובן ביאליק בוקר ישיבת וולוז'ין, שגם השיח, השקלה והטריה ההלכתיים, וגם הפיוט הקבלי, כל הללו שגורים בפיו, והם מאתרים ומאירים את שירתו, כאשר הוא מוזמן לדבר בחג החנוכה, הוא לא אומר דברי שבח לקרן הקיימת לישראל. אגב, האספה הזאת הייתה אספת היובל שציינה חצי יובל, אבל קונתה אספת היובל. זה דברים שבשפה העברית, אם מדובר בחצי יובל, אז אתה מכנה זאת יובל, זו נטייה יפה להשלמה. והוא נושא דברים שמתמקדים במהות האפשרית לדעתו של חג החנוכה, ובמה הוא ממקד את דבריו. הוא אומר, לגבי חנוכה, יש לנו סוג של עדר, סוג של חיסרון. והחיסרון הזה נובע מן העובדה שבניגוד לרוב מוחלט של החגים שיש לנו בתרבותנו, של החגים והמועדים, אני אדייק, כן? לא מדובר פה בחג מקראי, אבל ברוב מוחלט של הללו יש לנו טקסט. בפורים יש לנו את מגילת אסתר, כאשר מדובר בפסח, בוודאי, כאשר אלו מועדים בזמן שהם נשענים על ההיסטוריה. בפסח כמובן יש לנו את חמשת חומשי התורה, יש לנו את ספר שמות, כל הציוויים שבאים אחר כך, להזכיר לנו את מה שהראה בספר שמות, את יציאת מצרים. בחנוכה אין לנו ספר. אין לנו ספר. ישנו ספר שביאליק מכנה אותו כאן, ספר חשמונאים. היום נהוג לתרגם את שמו לספר מכבים. אבל אני אומר לתרגם את שמו. זהו ספר. ככל הנראה מקור עברי שמתאר את מרד החשמונאים כאן בארץ ישראל. אבל המקור העברי עבד. נותרנו עם היוונית. ומאחר שחזל, כאשר קרתה הקנוניזציה של כתבי הקודש, הוא נותר בחוץ. הוא אחד מן הספרים החיצוניים. מאחר שהוא נותר בחוץ, הוא נעשה מוכר יותר ונקרא יותר בתוך קבוצות דתיות אחרות, מאשר בקבוצתנו שלנו. זאת עליו שהחוקרים מספרים, טוענים, שספר מכבים מספר את מאורעות המרד החשמונאי בארץ ישראל ברמה גבוהה של דיוק. אבל הספר הזה לא לנו. הוא היה מחוץ לתרבות היהודית משך דורות, ולכן חנוכה הוא מאורע בלי ספר, עם כמה אגדות תלמודיות, שאופיין לפעמים נוגד כמעט זו את זו, וספר איננו. ועל כך ביאליק מציע את ההצעה הבאה. אין ספק כי גם חג החנוכה הזה, שהוא במידה ידועה נטשטש בהיסטוריה שלנו על ידי אובדן הספר במקור, גם לא הגיע עתה שעתו שיודבקו בו מאורעות כבירים וזעזועים שיתחוללו בעמנו. ביאליק אומר, אם אין לנו ספר לחג החנוכה, אם אין לנו בהירות איך מוזגים כמו מזיגה של שמן מן ההיסטורי שבו ומן הניסי שבו, אז אנחנו צריכים להביא משלנו לספר. זה תפקידנו. זה אגב ביאליק קלאסי. הוא ראה בעצמו הרי ממשיך ישיר של כל משורר וכל כותב בעברית, מדוד המלך, דרך אבן גבירול ועד לא עצמו, עד לביאליק. הוא אומר, אין ספר. עבד המקור העברי, נייצר מקור עברי. כמובן שאצל ביאליק זה אומר לצרף אל גבורת המכבים את גבורתם של מי שבדורות באים נעמדים על רגליהם. כלומר, כמובן שהוא עושה את אותו החיבור בין המכבים לבין הציונים. אבל אני חושב שאפשר לקחת השראה מביאליק ולומר שחנוכה הוא מן החגים הללו שמאפשרים לכל אחד להביט בנרות החנוכה ולמצוא בתוך הלהבה את הצבעים הראויים לו, את הצבעים שהוא מרגיש שהם קרובים אליו. יש איזושהי נטייה, איזושהי ריאקציה, אפילו הייתי אומר, תנועת נגד, לעובדה שחנוכה הפך במאות השנים האחרונות, למשל בתנועת החסידות, לחג שמתפרש באופן פיוטי מאוד, עם רעיונות על אור שהוא איננו אור פיזי, אלא האור הפנימי, האור שאדם יכול להאיר בעולם. ויש איזושהי ריאקציה לזה שמסתכלת על זה בבוז, כי אתה מדבר איתי על אור פנימי, על אור הנשמה, אור הנפש וכו'. כאשר מדובר פה במאורע היסטורי, במלחמה, שהייתה באמת מלחמה מדממת מול אויב חזק, ומלחמה שהובילה אומנם לשמחה גדולה, אבל אחר כך להידרדרות מחרידה של ממלכת חשמונאי, אל תהפוך לי את חנוכה לחג ההתפייטות, לחג ההורות הנפשיים. ולזאת אני לא מסכים, כי אני חושב שביאליק מזהה נכון, שבמקום שבו יש סימן שאלה, יש איזשהו היעדר, יש איזשהו חושך, צריך לנסות ולמצוא כל חלון שממנו ייכנס אור, וכך גם אנחנו ננסה למצוא אורות חדשים בחנוכה. ביאליק, שיש לו חיבה אל החנוכה שנושאת על גבה, החג הזה נושא על גבו, פחות מאשר פסח נושא על גבו. גם היסטורית, הוא הפציע לתוך התודעה היהודית מאוחר יותר, כי הוא כרוך במאורע היסטורי במרד החשמונאים, אבל גם מבחינת ההבנה למשמעויותיו, יש בו הרבה יותר מקום לשאלות, יש בו מקום לקושיות. הדבר המדהים הוא שבאמת, כן, כל מעשה פח השמן מתחיל בשאלה מהי חנוכה, שזו בחירה סגנונית מעניינת, כי היא כאילו יוצאת מנקודת ההנחה שהשומע, שהקהל, הוא איננו יודע, וזה במסכת שבת, שהקהל איננו יודע מהי חנוכה. שיש לו עדיין את יסוד השאלה, השאלות שממשיכות להישאל לגבי מהי חנוכה, וההתחלה של ההליכה אל ההבנה של המהות של חנוכה, קודם כל, יש מהויות של חנוכה, כן? בברכת על הניסים, בתפילה מודגשת נפילת המלכות היוונית, דהיינו, ההלניסטית, כי מדובר היה על פני סוריה הגדולה, שימצאו את התרבות ההלניסטית אלה, הללו לא היו יוונים במקורם, אלא בני האזור שימצאו את תהליך ההלניזם המתפשט של המרחב, אבל מבחינת התודעה הם מלכות יוון, ועל כן נפילתם, רבים בידי מעטים, זהו הנס של חנוכה, ומאידך נס פח השמן, שלא ממקד את עיקר התשועה ואת עיקר הגאולה בעצם המרד החשמונאי, אלא במאורע דתי בתוך המקדש פנימה לאחר מכן. וישנו ספר האגדה של ח' נון מיאליק ויוד ח' רבניצקי. ביאליק, בעצם זה אחד הפרויקטים המונומנטליים הגדולים של חייו, והוא פרויקט של ליקוט, שיחד עם יהושע רבניצקי, שהיה בפני עצמו איש תרבות אדיר, גם מבקר, גם עיתונאי, סופר בפני עצמו, הללו עושים אגודה אחת, יד אחת, ביאליק ורבניצקי, כדי ללקט את ספר האגדה, ובעצם אוספים מן האגדות התלמודיות ומן המדרשים, את מה שבעיניהם הוא העיקר או העילית, והם עורכים גם, מתרגמים לעברית, ואחר התרגום שהם ערכו, הם גם מוסיפים הערות והסברים, ויש להם, בעמוד קכ"ח, הם אוספים את מה שקשור בבית חשמונאי, בביתם של החשמונאים, ושם הם מביאים מתוך מדרש ארוך יותר, שמופיע במדרש בראשית רבה, מדרש של חנוכה, הייתי קורא לזה כך, שמתחיל במילים, ביד מי מלכות יוון נופלת. ביד בני חשמונאי, שהם מישל לוי. זאת אומרת, מי הפיל את השליטה ההלניסטית על ארץ ישראל? מי עשה זאת? עשה זאת האדם החשמונאי, שהוא ממילא מבית לוי. הרי אנחנו יודעים שמתתיהו החשמונאי הוא כהן, ולכן ממילא הוא משבט לוי, שממנו כהנים ולוויים. מדוע מציגים לנו שהוא משבט לוי? כדי להצדיק את ההמשך. לוי כנגד מלכות יוון. זה שבט שלישי, כלומר, שבט לוי הוא שלישי בסדר השבטים שהם שבטי ישראל, וזו מלכות שלישייה בסדר המלכויות שמנה דניאל. הוא מנה, המלכויות שנמנות בספר דניאל, מלכות יוון היא שלישית במספר. כלומר, מתחילה לנו כאן רשימה של הקבלות בין שבט לוי, שמייצג את החשמונאים, לבין היוונים. זה שבט שלישי וזו מלכות שלישייה. זה אותיותיו משולשין, וזו אותיותיה משולשין. הרי לוי, שלוש אותיות, יוון, יוד ואבנון סופית, שלוש אותיות. אלו תוקעי חצוצרות, חצוצרות בבית המקדש, ואלו תוקעי קרנות וסלפידים, שאת זאת מתרגמים ביאליק ורבניצקי, כגם סוגים של חצוצרות, כלומר ההקבלה במשיכה. אלו לובשי כובעים, ואלו לובשי קייסים, סוג אחר של כובעים. אלו לובשי מכנסיים, ואלו לובשי פמלניה. כך הם מנקדים זאת ביאליק ורבניצקי, והם אומרים שמדובר פה בסוג של מכנסיים צבאיים. עד כאן רשימה של הגבלות. זאת אומרת, אתם רואים את בית חשמונאי, בית לוי, ואתם רואים את מלכות יוון, והללו דומים מאוד מאוד. ורק בסוף מובא ההבדל. אלו מועטים באוכלוסין, ואלו מרובים באוכלוסין. באו מרובים ונפלו ביד מעטים. זה המדרש בבראשית רבה, שאיתו הם גם בוחרים ביאליק ורבניצקי לפתוח את הקטע בספר ההגדה שעוסק בבית חשמונאי, והוא הקטע המשמעותי ביותר גם, שעוסק למעשה בחנוכה. ואני חושב שהמדרש הזה הוא מרתק, כי הוא עוסק בעיקר בדמיון. לכאורה, הרי, משך היסטוריה ארוכה, עסקו רבים במציאת ההפרדה, כן, בין החשמונאים לבין היוונים, ובין החשמונאים לבין היהודים עצמם, שנעשו יוונים, שהתייוונו, כל הזמן, לשמור את ההפרדה הברורה. במיוחד שאנחנו יודעים שהיסטורית, בית חשמונאי גם הלך והתייוון, גם מן הצד התרבותי, מהר מאוד הוא הכניס והחזיר את היווניות לתוך ממלכתו ולתוך תרבותו, והוא גם נרכב. אולי גם זאת משמעות של התייוונות, במובן שהרבה מן הממלכות ההלניסטיות לקו תקופות מסוימות בשחיתות קשה. ההתייוונות הייתה מושלמת, איך שלא תבחר להגדיר את המושג הזה, שגם הוא מעומעם בה. תודעה יהודית, מה זה בדיוק אומר להתייוון? אבל הנה כאן, אם כבר אנחנו רואים שהתייוונות היא מושג מעומעם, אז כאן מראים לנו שבעצם יש שוויון בכל כך הרבה דברים. יש דמיון בכל כך הרבה דברים בין יוון לבין לוי. הם מתלבשים אותו הדבר, השמות שלהם אותו הדבר, הסדר שלהם בדרך ההיסטורית, המיקום הוא אותו המיקום. ואני חושב שהמדרש הזה בא לומר דבר פשוט. ברמה הראשונית, יש לו שתי רמות. ברמה הראשונית המדרש הזה בא לומר, אנחנו הלוויים, החשמונאים, היהודים, אנחנו מעטים. אבל אנחנו תשובת משקל לתרבות יוון כולה. אנחנו תשובת משקל לתרבות ההלניסטית כולה. תשובת משקל, כלומר תשובה שהיא יש לה ערך סגולי שווה. אל נחשוב לעצמנו שאם אנחנו קטנים, שאם אנחנו דלים בהיסטוריה, מבחינת הנפח שאנחנו תופסים, אין זה אומר, זאת אומרת, זה אומר שאנחנו באמת דלים, אין זה אומר את זה. אנחנו יכולים לתפוס מקום בהיסטוריה, ואנחנו, יש לנו הכוחות הרוחניים, ואולי גם מעבר לזה, לתת תשובה ליווניות. אני חושב שזו תודעה שהיהודי מבקש לשמר, שאף על פי שהוא מועט, והוא תמיד יישאר מועט, בכל שאר המובנים, הוא החצי השני של המטבע ההיסטורי התרבותי, אל מול התרבות השלטת בזמן. ואין זה משנה אם מדובר בתרבות ההלניסטית בארץ ישראל בזמן המרד החשמונאי, או בנצרות באירופה בימי הביניים, או במנהגי האימפריה הרומית בתקופה כזו או אחרת, ואני לא יודע ואני לא חושב שצריך לנסות למצוא בהכרח את ההקבלה העכשווית לדבר הזה, אבל המחשבה היהודית צריכה להיות כיצד אנחנו מייצרים ומאמינים בעצמנו שביכולתנו לייצר תשובה לכוח האימפריאלי התרבותי, גם הצבאי, של הזמן. ואנחנו לא מבטלים את עצמנו רק מפני שאנחנו מעטים. אנחנו מעטים, בכל שאר הדברים אנחנו שווים, אנחנו מעטים, ודווקא בנקודה הזאת של מעטים מול רבים, המעטים ניצחו את הרבים. אבל אפשר לראות את המדרש הזה בעוד דרך, את אותו המדרש שמשווה ואומר, בידי מי מלכות יוון נופלת, בידי מי ששווים להם ודומים להם בכל כך הרבה דברים מלבד בהיותה מיעוט. אפשר לקרוא זאת אחרת. השוני שאנחנו מעטים, כלומר ששבט לוי, בני חשמונאי, הם מעטים, והיוונים הם רבים, השוני הזה הוא יתרון, הוא יתרוננו עליהם. בכל שאר הדברים אנחנו דומים להם. אבל העובדה שאנחנו מעטים, זהו יתרוננו, ואיך זהו יתרוננו? זה תמון במה שאמרתי, שהיוונים לא היו יוונים, אלא בני האזור. זאת אומרת, הם היו מתייבנים. אנחנו רגילים להשתמש בביטוי מתייבנים לגבי היהודים שקיבלו לחלוטין את התרבות היוונית, אבל הלא המתייבנים היהודים נטמעו בתוך המתייבנים בני האזור. ובעצם יש כאן טענה כזאת, אנחנו דומים בהרבה דברים. ובאמת גם חלק גדול מחזל אימצו באופן ישיר, באופן עקיף, אפשר לראות זאת בתלמוד, הם ספגו רבות מן התרבות היוונית. אי אפשר היה להיות אטום לזה לגמרי, וגם כנראה לא כולם חשבו שצריך להיות אטום לזה לגמרי. אבל מה היתרון? שיש כאן מי שמוכן להיות, לפחות במובן מסוים, במיעוט. זאת אומרת, ההלניסטים בני האזור, היוונים של האזור, הם מי שהחליטו להיות חלק מתנועה המונית של ההיסטוריה. כל ההיסטוריה הולכת לכיוון מסוים, מרחבים אדירים נבלעים לתוך ההלניזם, תרבויות שלמות, גם אנחנו ניתמה לתוכו, ואילו בית חשמונאי הם אלה שאמרו, אנחנו לא ההמון, יש לנו משלנו. ובזה היה כוחם, שהייתה להם יכולת או תחושה פנימית, שהם לא מוכרחים להיבלע בתוך הגל ההיסטורי הגדול, אלא הם יכולים לעמוד. ומי שנטמע בתוך הגל ההיסטורי הגדול בקלות, כנראה מלכתחילה לא היה לו עם מה לעמוד בשצף. ועל פי הקריאה הזאת, העובדה שאנחנו דומים בהרבה דברים ליוונים, ואולי אפילו, כן, דומים בלבוש, יש כאן איזשהו, אני חושב, אפשרות לראות אחרת את הדיונים הללו, בין מתייוונים, מי שמקבלים, מתייוון הוא מי שמקבל את העולם, ומי שדומה לאיך שהעולם נראה. לא, לפי המדרש הזה, בני חשמונאי ובני יוון דומים, אבל בני חשמונאי מוכנים לומר לעצמם, מה ששלנו, שלנו, ואנחנו יכולים להישאר איתו. המעט שיש לנו הוא טוב, אנחנו לא מוכרחים להיות חלק מהמון חסר שם. כאשר ביאליק ורבניצקי מביאים לנו את אותו מדרש מבראשית רבה, כיסוד של הסיפור החשמונאי, שהגם שיש דמיון גדול בינינו לבין היוונים, אנחנו מעטים והם רבים, זה חלק מן היסוד. אנחנו יודעים לשאות באיזשהו לבד יהודי, באיזשהו סיפור בתוך ההיסטוריה, שהוא לא מוכרח להיות הסיפור המגדיר של ההיסטוריה, אם כי הוא תמיד לצידו. ובאמת, התלמוד, וגם המשנה, בעללו מעורבים מושגים שנספגו לתוכם מתוך התרבות היוונית. כאשר מדברים על ההגדרות הללו של מתייוון ושל יהודי, הן תמיד נמצאות בתחום האפור, כי תרבות איננו דבר הבנוי על אדנים של שחור ולבן. הדמיון ישנו. והשאלה היא עכשיו, אולי יותר משאלת התוכן אפילו. אני חושב שמה שמעניין כאן הוא שהשאלה בהשוואה שנעשית פה בין בית חשמונאי לבין מלכות יוון, בין שבט לוי שהוא בית חשמונאי לבין מלכות יוון, היא שלא מביאים לנו כאן הבדל בתוכן. מביאים לנו כאן הבדל בעמדה. האם אתה מוכן להיות, האם אתה המעט או אתה הרבה, והאם אתה מוכן להיות המעט. ואני רוצה להמשיך לעיין בספר האגדה של ביאליק ורבניצקי, ושם מופיע מדרש שנותן הסבר, שהוא הסבר אלטרנטיבי להסבר במסכת שבת, מדוע מדליקים את נרות חנוכה. כפי שאמרנו, מהי חנוכה? התשובה היא נס פח השמן, אותו פח שמן שהיה אמור להספיק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. או אם להתייחס לקושיה המפורסמת, היה בו שמן ניסי משך שבעה ימים. והם מביאים את המדרש, ממדרש פסיקתא, למה מדליקין נרות בחנוכה? בשעה שניצחו בניו של חשמונאי ונכנסו לבית המקדש, מצאו שם שמונה שיפודים של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות. יש לנו כאן סיפור שונה לגמרי. קודם כל, אין כאן נס פח השמן, אין כאן נס בכלל ברמה המובהקת. יש כאן התיאור של מאורע היסטורי, כאשר נכנסו החשמונאים לבית המקדש, מובן שלא הייתה להם המנורה, מנורת המקדש, ולכן הם מצאו שיפודים ועשו מהם מנורה שתהיה מנורת המקדש. עכשיו, צריך להבין קודם כל, מהם השיפודים האלה, מה באמת קרה שם, ואחר כך, מה הגדולה של הסיפור הזה? מדוע בגלל הדבר הזה מדליקים את נרות חנוכה? קודם כל, שיפודים, על פי רוב החוקרים, אלו הן חניתות. כלומר, אלו הם כלי נשק. חניתות, אחת הדוגמאות שנותנים להסביר מדוע כאשר מדובר כאן בשיפודים אלו חניתות, שבמגילת בני האור ובני החושך, שמצא יגאל ידין, כתוב שבאותה התקופה ללוחמים היו מעין כידונים שראשם שפוד. כלומר, זו הייתה התיאור לצורתה של חנית או של כידון, משהו מן הסוג הזה, ואני אינני מומחה להבדלות בין כלי מלחמה עתיקים, אבל מה שברור הוא שצריך להניח שהשיפודים שמצאו בני חשמונאי, אלו הם כלי נשק, והחוקרים נחלקים ביניהם, האם מדובר כאן, יש גם למדרש הזה כמה גרסאות, אבל האם מדובר כאן בכלי הנשק, בחניתות של החשמונאים עצמם, או אלו שהיוונים הותירו מאחור. אבל מה שברור כאן, הוא שכלי הנשק הפך למנורה אשר בה מדליקים נרות, ומקיימים את מצוות ההדלקה בבית המקדש. ולכן כשבאים לשאול כאן, מה בעצם הנס הזה מייצג? כלומר, אמרתי שאין כאן נס מובהק, אז מדוע בגלל הסיפור הזה מדליקים את נרות חנוכה? אז קודם כל, כדי לומר, שבאמת, אם אתה יכול להדליק או על כלי הנשק שלך, או יותר מזה, על כלי הנשק של האויב, את המנורה, אתה יכול להדליק נרות בבית המקדש, זה אומר שניצחת. זהו סמל הניצחון. הרגע שבו הנשק שלך כבר אינו נצרך לקרב, ואתה יכול להפנותו לטובת הטקס הדתי שלך, שהוא היה הקטליזטור. ברור שאפשר לטעון שהמרד החשמונאי הוא שאלת הריבונות העצמית בכלל של היהודים על גורלם ביהודה. אבל ברור כאן שגם בעיני בני חשמונאי, הריבונות שלהם היא קודם כל ריבונות דתית. קודם כל היכולת לקיים ריבונות דתית, להיות ריבון עצמאי בתחום הפולחן שלהם, ושלא יכניסו להם את פסלו של זאוס לבית המקדש. ואולי כאן יש אפשרות שנייה להבין את הסיפור הזה. על השיפודים שעליהם מדליקים נרות, שאם יש כאן נס, אם תמון כאן נס איפשהו, זו העובדה שהחניתות הופכות לנרות, לא רק מפני שזה מסמל ניצחון, אלא מפני שזה מסמל איזושהי תנועה של וחיטטו חרבותם לעתים. זה מסמל איזושהי תנועה שהיא תנועה גאולית בעולם. עד לפני רגע נלחמת, ועכשיו אתה מרשה לעצמך את כלי הנשק שלך להפוך למשהו שאתה מעמיד עליו נרות, וזה איזשהו דימוי. אני זוכר שהגעתי לסיפור התלמודי הזה בגיל די מבוגר, לא מספרים לנו אותו בילדותנו, גם מפני שהוא לא מזכיר איזשהו נס שמחוץ לטבע, אבל הוא מזכיר נס שאולי הדבר הנפלא ביותר והנשגב ביותר שיכול לקרות בתוך הטבע וכמעט ולא קורה, שעולם של מלחמות, שהחרב תתהפך ותבקש להעיר באיזשהו אור אחר, שאינו אור של מדורות שמבעירות מלחמות כפי שהיה נהוג בעת ההיא, אלא אור של העבודה הדתית. נתת את חניתך, אתה לא מגן על עצמך יותר, אתה לא מרגיש שאתה צריך את החנית שלך כדי לתקוף, אלא אתה יכול להעביר אותה כדי שתבעיר איזשהו אור תמידי. ולכן אני חושב שהעובדה שביאליק, והוא מחזיר יותר מפעם אחת בספר האגדה, את המדרש הזה על מקורו של חנוכה, הוא אוהב את המדרש הזה. כי מצד אחד זהו מדרש שאומר לנו שהחנוכיה היא סמל למאורע האנושי, ניצחוננו על היוונים, שנעשה בידי בני אדם. אבל יש בו גם את המטמורפוזה. בני האדם האלה שלחמו ביוונים לא יוותרו לעד בתוך מעגל הדמים שלהם מול היוונים. הם לא נלחמו ביוונים כדי לאסור כל חייהם מלחמה על כל יווני או כל מתייוון. הם נלחמו ביוונים כדי שיוכל להגיע הרגע שבו הם יהפכו את החנית לנר. אם אמרתי שביאליק ילווה אותנו, איזושהי הבנה של חג החנוכה שביאליק רוצה שתהה. שהחנוכה הוא לא רק הנס החיצוני, אלא הוא הנס של האדם. כלומר, נס פח השמן הוא לא איזה מאורע שבא מן החוץ. הוא מאורע שמשקף או מצטרף לנס פח שמן שהוא אנושי. זאת אומרת, אם אולי לחלק את הסיפור אחרת, ייתכן שגם מציאת פח השמן שמספיק ליום אחד הוא חלק מן הנס. זאת אומרת, ההור של חנוכה הוא אור שבא מתוך הסיפור האנושי על החשמונאים. ובסיפור האנושי אנחנו רואים ניסים. אנחנו מספרים לעצמנו את נס פח השמן, אבל אנחנו גם צריכים לספר לעצמנו את נס הכידון המתהפך לנר. ולא בטוח שנס פח השמן הוא גדול יותר, או ניסי יותר, מן העובדה שמי שלפני רגע נלחם בקרב שהוא מן הקרבות הקשים, יניח את נשקו כדי לעשותו נר. ובהקשר הזה, ממש לקראת סוף מסענו, אני רוצה להזכיר שביאליק הוא דמות שאפשר להבין דרכה את התהליכים, גם את ההתרכזות בנס פח השמן, וגם את התהליכים שהסיפור של חנוכה עבר בהיסטוריה ובתודעה, מהמאורע ההיסטורי ועד ההפיכתו למין רגע שבו התרבות היהודית מתפייטת על אור, באופן ש... כבר, כפי שאמרתי, יש לו ריאקציה אפילו. ביאליק הוא מי שישקף זאת, מפני שבשירו של ביאליק זוהר, כבר בשם השיר הזה אפשר לראות זוהר, הוא מתאר חוויה רוחנית, והחוויה הרוחנית היא מתרגמת ומתפרטת דרך דימויים של אור, באופן גורף, דרך החוויה של זוהר בחיי האדם, כלומר רוחניות היא דבר מה שהוא סימנו אור. וחוויה רוחנית היא חוויה של אלף גוונים של אור. אם יש ספרים של 50 גוונים וכולי, אלף גוונים של אור ויותר מזה. אין סוף גוונים של אור. כמובן שכאן ביאליק נחשף כתלמיד הישיבה, יודע הזוהר ויודע קבלת הארי, והללו בדימויי בערה ואחר כך בדימויי אור, בלי סוף. כל מעשה הבריאה הוא מעשה של התפשטות אור. וכמובן, בקבלה ובזוהר, זה לא בא מן הריק. זה בא מן העובדה שהמאמרות השונים בעולם, העולם שנברא במאמרות, מהו המאמר הראשון? כלומר, האמירות האלוהיות שבראו את העולם, המאמר שבראשית הדרך הוא יהי אור. כלומר, אנחנו תרבות שנשענת על האור, ולכן ביאליק ממילא יוצא מנקודת הנחה שכל חוויה שהיא חוויה עליונה, היא חוזרת לשורש האור, בטח חוויה עברית. אתה רוצה לומר חוויה רוחנית בעברית, דבר באור. ולכן ממילא כשחנוכה הופך ממאורע היסטורי אנושי לנס של אור פלאי מלמעלה, זה דבר שמובן לחלוטין לביאליק, והוא מחפש דרכים להחזיר את האור הזה. לכן הוא כל כך אוהב את אותו מדרש. הוא משבץ אותו בספר ההגדה פעמיים, יותר משהו, כלומר, הוא מקדים אותו במובן הזה, הוא נותן לו בחירות על פני נס פך השמן, כי כאן יש גם אור, יש פה גם הדלקה, יש פה גם את הצד האנושי, המכבי, אם תרצו, הציוני, ויש פה גם את האור שמודלק בסופו של דבר מכל זה. אני זוכר שבשנה שעברה באש זרה דיברתי על כך ש בעצם כבר בתלמוד, במסכת עבודה זרה, ישנו סיפור המספר על האדם הראשון שעושה חג של 8 ימים בשל העובדה שהוא זוכה באור. בעקבות האור מיוסד חג חדש של 8 ימים. האדם הראשון שרואה יום שמתמעט והולך, וחושב שהעולם עומד לחזור לחשיכה, אבל אז הוא רואה את היום הבא, והוא עושה 8 ימים טובים. זאת אומרת, הוא עושה חנוכה לכבוד האור הראשון. על פי ההגדה התלמודית הזאת, עוד לפני שהיה מרד החשמונאים, עוד לפני שהיה חנוכה בכלל, כבר חגגנו את האור, ועל האור ההוא הקדום, הלבשנו את המאורע ההיסטורי שאנחנו רואים בו אור. ולכן, אם צריך למצוא מהו הסיפור של חנוכה, זו התנועה בין האור של המעשה ההיסטורי, שצריך לחבר אותו לחנוכה, כפי שאמר ביאליק בנאומו, שהזכרנו בתחילת הדרך, לבין הזוהר הפלאי שהיה מן האדם הראשון ונמשך עד לימינו. אני אסיים את השעה הזאת אחרת לגמרי מכפי שתכננתי לעשות זאת. תכננתי להזכיר מתוך זוהר של ביאליק שאומר שם, מגופו של עולם אל אורו הרגתי. זו התנועה הביאליקית הגדולה, מן הגוף של העולם, העצמות שלו, נרצות להגיע אל האור שהוא היסוד שמעל מבחינת היהדות. יהי אור שממנו הכל התחיל, לשם הוא הרג. אבל אני אסיים עם הצלילים של אור קטן אחר, just a little light, אדם קטן שעושה אור, אני אומר זאת כך, אולי אנשים יופתעו לראות אותו, זה אור מסוים מיוחד, זה לאונל מסי, שזכה עכשיו בגביע העולמי, ואנחנו נשמע את ההמנון של נבחרת ארגנטינה, מוצ'אצ'וס, שהתכוננו להתרגש מזכייה שלישית במונדיאל וזכו לזה, וננוע כמו כל יהודי טוב, בין היוון שבחוץ ליהודי שבפנים. להתראות.
En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la final es que
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.